שיעור מספר 158, ירושלים שאינה רק שלנו, חידת העברים והפסחים. מעביר הרב שמעון קליין.
טוב, שלום לכולכם. חייב לומר שהתרגשות גדולה לראות כל כך הרבה אנשים באים ומדבקים על הפסוקים עתיקי היומין האלה, ומשוכנעים שיש להם משהו מאוד משמעותי לומר לנו, בדור שלנו. אז זהו, אני רק מביע את ההתרגשות. מה שאנחנו נעשה בשעה הקרובה, אנחנו נעסוק, הייתי אומר, בפענוח של כתב חידה. הכתב, הפסוקים המתארים את דוד בבואו ירושלים, מספרים איך עברה ירושלים מלהיות עיר יבוס אל ממלכת דוד. ובעצם הפרשה הזאת בספר שמואל ב' בפרק ה' היא נקודת פתיחה שלנו כעם שמגיע לירושלים. דוד קובע אותה כעיר בירה. ריבונו של עולם אומר, אני משרה שכינתי בה, ושלמה בונה את בית המקדש. ועד היום הזה ירושלים הפכה למה שהייתה, כשנקודת הפתיחה, יריית הפתיחה אולי, זו בעצם הפרשייה הזאת. הימים הם ימי איחוד הממלכה. קודם לכן הייתה ממלכת דוד, על שבט אחד, שבט יהודה, איש בושת על שבט או על שאר השבטים. והנה באים כולם אל דוד ובעצם אומרים, הננו עצמך ובשרך, גם בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא, ויש פה איזה הליכה לאחדות. זו נקודת המוצא, דוד מלך על ישראל, מושכים אותו, והצעד הראשון שלו, וילך המלך ירושלים. אז בואו נקרא את הפסוקים. וילך המלך ואנשיו ירושלים, אני קורא בפרק ה' בשמואל ב', כולם מוזמנים לפתוח. כן. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ. ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה, כי אם הסירך העברים והפסחים. לאמור, לא יבוא דוד הנה. וילכו דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת העברים ואת הפסחים, שנואי נפש דוד, על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה, ויקרא לעיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילוב הביתה, וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. שימו לב, יש פה סיפור, כמעט הייתי אומר, כתב חידה. כל כך הרבה שאלות יש לשאול על הסיפור הזה, ותכף אנחנו נשאל את השאלות. אבל כמו שאמרנו, זה סיפור מכונן. נקודת פתיחה, המפגש הראשון שלנו עם ירושלים, ובכל פעם, כמו זוג נשוי, או כל מערכת שיש בעיות, אז חוזרים אחורה ואומרים, בוא נראה איך זה התחיל. מה היה שם ברגעים הראשונים, במעשה המכונן, ששם נוצר הקשר, ובמובן הזה אמרתי כתב חידה, ואולי סוד מסודותיה של ירושלים נמצא בפסוקים האלה. הכלים שיעמדו לרשותנו זה השפה העברית. אנחנו לא ניקח שום דבר כמובן מאליו, ואנחנו נשאל הרבה שאלות תכף, ולאחר מכן נבוא לעמדה של הקשבה, וננסה ככה להיפתח ולתת לפרשה לקחת אותנו לאיזה מקום. אז בואו נתחיל לשאול. וילך המלך ירושלים אל היבוסי יושב הארץ. אנחנו מכירים ניסוחים של מלחמות. יש הרבה ניסוחים בדוד, ויח את מואב, ויח את הדד עזר, וילחם, כל מיני ביטויים כאלה. וילך דוד ירושלים, זה נשמע כמו טיול שבת. אל היבוסי יושב הארץ, רגע, איפה הקרביות? איפה המלחמה בניסוח הזה? כן, גם איפה הצבא? עכשיו, הרבה פעמים מתואר דוד, וההקשר מראה שיש עמו צבא ומתארים רק אותו. אבל פה גם המילים, אלה לא מילות של מלחמה. והנה הוא בא אליהם, והם מדברים. הם אומרים, יש לנו תנאי, לא תבוא הנה, כי מסירך העברים והפסחים. התנאי הזה הוא סתום, הוא לא מובן מי הם העברים והפסחים, איך מסירים עברים ופסחים, ומדוע שדוד יסיר את העברים והפסחים. הפסוק ממשיך, וכמו אומר המספר המקראי, לאמור, תבינו עכשיו, הוא מסתכל עלינו, עזבו רגע, לאמור, לא יבוא דוד הנה. המשמעות אחרי התנאי הזה, סגרו עליו, כמו שאומרים, כן, בסלג שלנו. אני שואל, מה קרה? מה פשר הדבר? שימו לב, דוד לא משיב ליבוסים. אמרו לו משהו. מה אתה עונה? יש פה איזה מסע ומתן, יש פה דיאלוג. וילכוד דוד, אני עובר לפסוק הבא, וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ואני שואל את דוד, רגע, הלכת לירושלים, אז מדוע אתה לוחד את עיר, את מצודת ציון? הפער הזה הוא מזמין לאיזה מקום. מה זה? אתה הולך, וילך המלך ירושלים, וילכוד את עיר ציון, מה זה? שימו לב, וילכוד את דוד לוחד את עיר ציון, אז אנחנו כבר מרגישים כאילו המלחמה כבר הייתה. ובפסוק הבא, ויאמר דוד, ביום ההוא כל מכה יבוסי ויגע בצינור. ואני שואל, רגע, כבר היינו שם, אז מדוע הוקדמה התוצאה לפני שמתארים את תהליך הלחימה, יגע בצינור, יש פה את הדרך שבה נכנסים אל העיר, אז למה הקדמת וילכוד דוד עוד לפני שהדבר קרה? תגיד את זה בעקבות הסיפור. ויאמר דוד, ביום ההוא כל מכה יבוסי, שימו לב, כל כך מתבקש שדוד יכבוש את העיר בעצמו. כולנו זוכרים את הפסוקים מאוחר יותר, כשיואב נלחם ברבה, בבני עמון, ועומד לסיים את המלחמה בעצמו, והוא קורא לדוד ואומר, בוא מהר, אחרת יקרא שמי על העיר. נו, בירושלים לא אמורה להיות על שמו של דוד, עיר דוד קוראים לה, ומדוע לא שדוד יכבוש אותה? בספר דברי הימים אומר דוד, כל מכה יבוסי, הוא ממשיך את הסיפור ומספר את יואב שבא וחבש. רגע, זה עיר דוד או עיר יואב על משקל דבריו ההם? אבל השאלה כמובן, מדוע דוד מפנה מקום ונותן למישהו אחר לעשות את הדבר הזה? כל מכה יבוסי ויגע בצינור. מישהו לקח פה מספריים וגזר את המשך המשפט, נכון? ככה זה נשמע. בדברי הימים, כל מכה יבוסי ויגע בצינור יהיה לראש ולשר. את זה אנחנו מבינים, אבל מה קורה עם האיש הזה אשר, כן, כל מכה יבוסי ויגע בצינור, מה עומד להיות איתו? ומהו כמובן הצינור שאמורים לגעת בו? מה הסיפור? לשים את היד, כמו בילדים משחקים, מישהו נגע, למה נגע? זה מלחמה, המילים לא כל כך מתאימות לאירוע. והנה אנחנו ממשיכים בפסוק ורואים את העיוורים והפסחים. אותם עיוורים ופסחים, לא תבוא הנה כי מסירך את העיוורים והפסחים. אנחנו מבינים שהעיוורים ופסחים זה איזה אנשים שדי מסכנים בסיפור הזה. אמורים להסיר אותם בדרך לירושלים, והנה ואת העיוורים ואת הפסחים, שנואי נפש דוד. ואני שואל את דוד, דוד, למה אתה שונא אותם? גם הביטוי שנואי נפש, וואו, נפשו של דוד נמצאת באיזשהו מטען קשה כלפי האנשים האלה, ואני שואל, דוד, מה הם עשו לך? מקסימום העמידו אותם, כן, העמידו אותם אנשי ירושלים, היבוסים, מעמידים אותם כמו קורבן, אז למה אתה שונא אותם? אולי תשלח את האיבה כלפי מי שעשה את המעשה, מדוע העברים והפסחים? ואנחנו גם ככה לעצמנו אומרים בשקט, רגע, רגע, דוד שונא עברים ופסחים, על כן יאמרו, עיוור ופסח לא יבוא אל הבית. מה זה הבית? אז אם הבית זה בית המלך, אנחנו יודעים על עיוור ופיסח שבא אל הבית והיה מאוכלי שולחנו, ושמו בישראל מפיבושת. אז אנחנו רואים שדוד, השוביניזם הזה של להרחיק אותם, הוא לא קיים. אז אני שואל, על כן יאמרו, מי זה האומרים? עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית, איזה בית? ומדוע לא יבוא עיוור ופיסח? ואותם שנואי נפש דוד עכשיו הופכים להיות גם משהו רחב יותר, אשר לא יבוא אל הבית, מה יש כאן במילים האלה? טוב, רוצים עוד שאלות או שזה מספיק? כן, השאלות האלה הן קצת מעמידות אותנו מול כתב חידה. מה יש כאן? כל כך הרבה שאלות, כל כך בסיסיות, שבעצם אומרות לך, אני לא מבין את הסיפור, ברמה הכי בסיסית, וכל ניסיון לשים פה איזושהי תשובה והניח אותם עם ביטחון עצמי וכן הלאה, יכול להתמודד עם נקודת תצפית כזאת, נקודת תצפית אחרת, אבל השאלות פה הן על הכל, ובעצם מה שמתבקש זה באמת לבוא אל תוך הפסוקים עם נקודת מוצא שהמקרא מבאר את עצמו. הפסוק, כן, תקשיב ותשאל ותבוא למילים ותבוא לבחירה, לניסוחים ולדקויות ולשתיקות, והפסוק, בעזרת השם, אני מקווה, ייקח אותנו לאיזה מקום. אז אנחנו מתחילים. וילך המלך ירושלים. שימו לב, מילת הפתיחה וילך. ללכת זה לנוע ממקום למקום. תמיד מישהו הולך, אני מבין, הוא היה פה, עכשיו הוא במקום אחר. וילך המלך, הכותרת היא לא דוד, משהו ממלכתי. ראש ממשלת ישראל אמר, אז אנחנו פחות מחפשים את הבן אדם, ואנחנו מבינים שהמעטה הוא ממלכתי. ובמילים אחרות, יש פה פתיחה לנושא ממלכתי מובהק. וילך המלך ואנשיו. וואו, אנשיו זה נשמע כמו ביטוי שמוכר לנו, כשהוא עם חבורה של אנשים סביבו שברחה, והם אנשיו. הביטוי הזה מופיע שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני כמו שואל את דוד, רגע, אתה הולך פה לכבוש? עוד רגע זה עומד להיות עיר הבירה שלך? מה, אתה לוקח את האנשים סביבך? למה אתה לא לוקח כמו המתואר בדברי הימים? תסתכלו איך כתוב בדברי הימים. וילך דוד וכל ישראל ירושלים. אני שומע טוב, זה נשמע טוב לאוזן, זה נשמע טוב ללב. כל ישראל הולכים לירושלים. אבל מה זה וילך אנשים דוד ואנשיו? מה זה הביטוי הזה? וילך המלך ואנשיו ירושלים. איזו מילה חסרה? מילת קישור. וילך המלך ואנשיו אל ירושלים. אני שואל את דוד, למה אין פה איזה מילה מתווכת? וכמו יאמר לי דוד, אני לא צריך מתווכים לירושלים, אני שם. כמו שפה בן גוריונית שהייתה באיזה ישירות כזאת. מה?
בן גוריון אמר שעץ אסור להשתמש.
כן, נכון. ובצורה מעט אחרת, אבל וילך המלך ירושלים, אני שומע פה איזה חיבור ללא מתווכים. טוב, עד כאן דוד בליבו הולך ירושלים, נפלא. אל היבוסי, אל היבוסי, שימו לב, יושבים שם אנשי יבוס, אבל אפשר היה לומר אל היבוסים. מה ההבדל בין אל היבוסי לבין אל היבוסים? אל היבוסים זה הרבה אנשים שנמצאים שם והם בני יבוס. אל היבוסי זה אל הישות שנקראת יבוס. וכמו אומר דוד, אני בא אל המקום הזה ויושבים שם עם יבוס, היבוסי זה עם היבוס, ואני בא, מה לעשות מולם? אנחנו מחפשים פה כוח, אנחנו מחפשים פה נשק, אין לו כוח ולא נשק, ותכף נראה שיש פה משהו אחר לגמרי. אז אם כן, דוד הולך לשם, ומבחינתו, מי עומד בצד השני? עם. והעם הזה קוראים לו עם היבוסי, ולא רק שהוא עם היבוסי, הוא גם יושב הארץ. מה הכוונה יושב הארץ? תגיד יושבי הארץ. לא, לא, אני רציני. יושבי הארץ זה משהו אקראי. הוא והוא יושבים פה. מה אפשר לעשות? הם תושבים. לא, לא תושבים. היבוסי, עם היבוסי, הוא יושב הארץ. אז אני חוזר ומסתכל פה על התנועה, ואני רואה פה שתי תנועות של דוד. התנועה אחת, וילך המלך ירושלים. וואו, איזה יופי, כשהוא הולך לירושלים ואין מילה מתווכת. והנה, וילך, הוא ממשיך, הוא מזין גם את הציר הנוסף בהליכה שלו, אל היבוסי. המילה אל נוכחת כאן, למה? טוב, מול היבוסי אני הולך למסע ומתן, אני הולך לדבר. ודאי שצריך את המילה תיווך שתבטא את מה שעומד להיות בעצם ביני ובינה. טוב, אז אנחנו הולכים צעד אחד אחורה, ובעצם דוד ירה את העירייה שלו, סליחה?
יושבי הארץ,
יושבי הארץ זה אוסף של אנשים שהם יושבים בארץ. כשאתה אומר היבוסי יושב הארץ, יושב הארץ זה לא רק אמירה טכנית, הוא יושב בארץ, ברור שהוא יושב בארץ. כשדוד הולך, כשהוא הולך למקום מסוים ויש שם יבוסים, אז ברור לנו שהיבוסים הם לא יושבים בטורקיה ולא בשום מדינה אחרת. אין צורך לומר יושב הארץ, אלא אם כן באים לומר הביטוי הזה יושב הארץ הוא רציני, אנחנו מקבלים אותו. אז אני שואל, דוד, כשאתה בא לירושלים, אתה מקבל הנחת מוצא בדיאלוג שלך עם האנשים, ובעצם אתה אומר, אני בא לדבר עם מי? עם העם הזה שיושב כאן, ובנקודת מוצא אני מכיר בו כיושב הארץ. וזוהי נקודת מוצא למה? לא למלחמה, נקודת מוצא לדיבור. וזה מה שאומר, ברית זה כבר מעבר, זה כבר תוצאה, זה כבר יעד, לא ראינו פה ברית, אבל אנחנו כן רואים פה עמדת, נקודת מוצא לדיבור, כן.
אני רוצה להוסיף מה שמחזק, שיושב הרבה פעמים זה שליט, מישון יושב על כיסא.
נכון.
יושב זה
יפה מאוד. לדוגמה, כשבט המלך אחשוורוש על כיסא ממלכתו, אין הכוונה כשהוא התיישב בהנגדה לעמידה, אלא כשהוא מבסס את שלטונו. נכון, יפה ותודה. אם כן, כן, נכון. עיר יבוס, אנחנו עוד נגיע לכך. בסיפור של פילגש בגבעה, אתה מזכיר אותו, רואים שלא כדאי להתקרב למקום הזה, זה עיר יבוסים. ודרך דבריך, אם אני ממשיך אותך, אז בעצם היבוסים יושבים פה, בעצם מהכניסה לארץ, הייתה גיחה קטנה של שבט יהודה בפתיחה לספר שופטים, אבל שבט בנימין לא. ובתקופת השופטים יושבים פה יבוסים, ובעצם היבוסים יושבים פה כבר מאות שנה. אפשר לומר שבעצם מי שיבתנו אל הארץ, סדר גודל של למעלה מ-400 שנה, 450 שנה לערך, אנחנו כבר יושבים פה היבוסים כל התקופה הזאת, בטוחים, שלווים, יושבים בליבה של הארץ. והנה דוד, אחרי 450 שנה, שהכל בסדר והכל שקט, בא דוד ואומר, רגע, רגע, איחדתי את הממלכה, בבקשה, אני מגיע לך. אני רוצה ברשותכם לחזור לפסוקים. אז אם כך, אני בעצם שואל או מנסה לעמד את הכתוב, את המעט מילים האלה, אבל שמוליכות אותנו, אני חושב, בביטחה, בצורה שאני לא רואה את הדרך לברוח מהמקום הזה. בעצם, אם אני אתרגם עכשיו למילים שלנו, מה שקורה כאן זה אולי התסריט הבא. דוד מגיע אליהם ובעצם אומר, זה מילים קצרות, אני מקדים מה אני עושה כרגע. המקרא הוא מילים מאוד קצרות, זה לא שפת דיבור. זה שפת כתיבה, שפת כתיבה פלאית שעוצרת במילים מועטות כל כך הרבה אינפורמציה וכל כך הרבה תובנות עומק נמצאות במילים האלה, וזה לא מיוחד דווקא לפרשה הזאת, אבל את הפרשה הזאת עכשיו אנחנו לומדים, ואנחנו מנסים לפצח את החידתיות ולתרגם אותה בעצם מה היה שם. אז אני בעצם בעיני רוחי רואה דוד שולח משלחת של אנשים, הוא נמצא בראשה, יחד עם אנשיו, הם באים לדבר עם אנשי היבוסים. והם פונים לא אל מישהו בודד, הם פונים אליהם כישות. ועוד רגע תראו, ויומר לדוד, מי ויומר?
המלך.
אין סיבה להגיד מלך, כי אנחנו דיברנו על היבוסי כישות. אז הישות הזאת נותנת תשובה, אז אנחנו כבר מבינים שזה לא תשובה שניתנת ברחוב, כל אחד שולח איזה מילה, זה תשובה מגובשת. אתגרת אותנו, נתת לנו כרגע הצעה, עכשיו אנחנו יושבים, ויש פה איזו תשובה רשמית, טוב, אז ויומר היבוסי יושב הארץ לדוד, יש לנו תשובה מנומקת וזה מה שאנחנו אומרים לך בעצם כתשובה. אז אם נתרגם, אומר להם דוד, ידידים, אנחנו באים מירושלים. אנחנו מדברים על איחוד הממלכה, לפני כן היינו מפולגים, ולא במקרה ירושלים נשארה בשליטה זרה, כי היא מקום התפר, ממש כמו שכנים שיש להם חצר אחורית משותפת, אבל הם לא אוהבים אחד את השני, אז זה המקום הכי פחות מטופח. כי כדי לבוא לשם צריך להיות ביחד, גם כדי לכבוש אותה, גם כדי לתדלק אותה, זה לא, זה החצר האחורית שלנו. והנה במשך הרבה הרבה שנים, זו הייתה החצר האחורית שלנו. אומר דוד, בעוד הרבה חשבונות שאולי נמצא את הזמן בהמשך לומר אותם, אומר דוד, אני חוזר לירושלים, אני מאחד את הממלכה, רחל, לאה, בנימין, יהודה, המתח הגדול שהיה, אני מבחינתי, ואנחנו נזכיר לכולכם, אנחנו נמצאים בלב ליבה של ארץ ישראל, הריבון השלם זה שלנו, ויש לכם פה מובלט, אנחנו מכירים בזכות שלכם להיות פה. לא רק כאוסף אנשים תחת הריבונות שלנו, אלא אנחנו נכיר בכם כישות. מה בדיוק ההגדרה שלה כישות אין לנו כאן, אבל המעמד שלכם יהיה היבוסי, ואתם תהיו יושב הארץ, ואת המקום הזה אנחנו לא עומדים להפקיע מכם, אבל בבקשה תאפשרו לנו לבנות כאן את עיר הבירה. טוב, ההצעה נשמעת מאוד הגונה, מאוד עניינית, לא מלווה כאן בכוח. והנה, בואו נראה את תשובתם של... כי כשהוא אומר יושב הארץ, אל היבוסי, נכון, אבל אם ככה, אז אני עוד פעם, המילים הם מילים מעטות שאוחזות, אני מנסה לענות, עוד רגע אחד. מה? כן, אני רוצה לענות. תראו, הנחה שהמילים מדויקות עד הסוף. ואם אני בא למישהו ואני אומר, אומרים, בעצם מתארים את העמדה שלי, אני באתי לדבר עם היבוסי יושב הארץ, אז אני עכשיו אשאל אותו, אם זה כדברייך, רגע, הוא יושב הארץ, אז למה אתה מפנה אותו? כאילו, הוא יושב הארץ, זאת אומרת, עכשיו, מה שאני בא לומר, היושב הארץ זה מעמד, זה לא משהו טכני, זה מעמד שנותן לריבון, לישות, זה לא יושבים פה אוסף אנשים מיותרים כרגע בעמדה ובצורה שאנחנו רוצים ללכת קדימה, אלא יושב פה עם, ואני בא לדבר איתו, וזוהי הנחת יסוד, זוהי המוסכמה שלי, זה הנחת יסוד שלי, שיש פה עם, ועם העם הזה אני מדבר, ואני מגדיר אותו כיושב הארץ, ומכאן מתחיל הדיבור שלנו, זה הנחת יסוד. עוד מעט תראי שזה תומך את עצמו בכל נקודה בפרק, ובסוף נראה כמה חז"ל לגמרי הזמינו למקום הזה, במדרשים הרבים שלהם על הפסוקים האלה, הזמינו לדיאלוג המוסרי הזה שבעצם עומד כאן. אז בואו נמשיך ונהיה עם היבוסי. אז טוב, דוד נתן את נקודת הפתיחה שלו, והנה התשובה, ויומר לדוד, שימו לב, לא ויומר למלך, הם עכשיו קראו את המפה ואומרים, דוד, אנחנו עשינו שיעורי בית, אנחנו כבר יודעים מהאיש הזה, האיש הזה כבר משוטט במרחב, שבע וחצי שנים כמלך יהודה, הוא מוכר לנו לפני כן, ויומר לדוד. עכשיו יש לנו תשובה ישר לתוך ליבו של דוד האישי. לא תבוא הנה. אני בכוונה עוצר. עוד רגע אנחנו נמשיך ולא נשאר כאן. לא תבוא הנה. לא, קודם כל. לא תבוא הנה, אגב, הביטוי הנה הוא מאוד מעניין. לא כתוב לא תבוא אל ירושלים, לא תבוא הנה. הנה, אני כמו רואה אותם מצביעים עם היד למשהו מאוד קונקרטי, לא תבוא הנה. מצביעים פה עכשיו עם הידיים, עם הרגליים, אומרים, אין דריסת רגל פה, אנחנו פה. יש פה מילים טריטוריאליות. אין כניסה ליהודים, תגידו את זה בניסוח אחר, או לא משנה איך תגידו, אבל התשובה שלנו, לא. אני מזכיר, אני אמרתי שאני מכיר בזכותכם, אני אמרתי בוא נדבר, אני אמרתי בוא נמצא את הפתרון שייתן לשנינו להיות פה, אבל אני רוצה את המקום כבירת ממלכת ישראל, לא תבוא הנה. אבל הם ממשיכים, והם אומרים, אם תתעקש, אחרי הלא הרבתי כל כך, אם תתעקש, בסדר, אבל אנחנו אומר לך מה המחיר, כי אם הסירך העברים והפסחים. חידת העברים והפסחים מאז שהיא נכתבה ועד היום הזה שברה כל כך הרבה קולמוסים, ואני רוצה ללכת למקום שאני רואה אותו ויגאל ידין ברמה הפיזית שלו, בספרו תורת המלחמה בארצות המקרא, אמרו אותו עוד, אבל הוא אומר אותו בצורה ברורה, איזשהו גוון היסטורי שנותן לצורה הזאת, אבל אני רוצה לפתח אותו ולראות אותו גם בהקשר שכמובן פחות נמצא בספר ההוא. העמידו אנשי יבוס בעלי מומים, עברים ופסחים, על החומה, במקום שבו אם אתה רוצה להיכנס בבקשה אלה עומדים בדרך, ואמרו, אין בעיות, אתה רוצה לכבוש? יש לך כוח, אתה עכשיו איחדת את הממלכה, אתה מסוגל, אבל זה המחיר, את האנשים האלה אתה תסיר בדרכך, התסיר הזה ותוכל להיכנס. מצוין. ובמילים אחרות, הם לא מעמידים מגן של לוחמים שיפגעו בדוד, בצבאו, או עוד אין צבא, אמרנו, הצבא אולי יהיה בשלב הבא, אנחנו כרגע בדיבור, אבל אמרו, אין בעיה, אנחנו נעמוד שם, אנחנו נשים פה את העברים והפסחים, אתה תרצה לכבוש, אותם אתה תצטרך להזיז. עכשיו, העברים והפסחים זה אמירה, זה אמירה מאוד חזקה. עיוור ופיסח זה אנשים שלא יכולים להילחם. העיוור כי הוא לא רואה את המרחב, הפיסח הוא רואה, אבל הוא לא יכול להילחם. לשים עברים ופסחים זה כמו לומר חכם וגיבור על חלשים. אני פה רוצה לומר דבר, הייתי ככה אומר אותו יותר למי שעוסק בירושלים ומתמודד עם הפסוקים האלה. באמת, כל מי שמסתכל על ירושלים רואה ירושלים בגודלה שליש אלון שבות, פחות משליש, משהו. כל ירושלים שעליה מדובר, משהו קטן. כל מי שמסתכל על דוד, על העובדה שהוא כבר הלך בראש הצבא כשהוא היה עם שאול. היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו כבר שרו לו עוד לפני כן. עוד מעט הוא עולה על המפה הגדולה. הוא מכה את עד הדזר ולכתו להשיב ידו בארם נהריים. הוא מציב באדום נציבים. הוא מכה את מואב והוא עושה סדר עולמי חדש בכל כך הרבה מקומות. ולחשוב שעומדים עומדים היבוסים האלה, איזה מקום קטן כזה, אז אמנם הוא מבוצר, שהמים שלו נמצאים מחוץ לעיר, והם בגאווה אומרים, אתה לא תצליח, אנחנו אפילו על ידי עברים ופסחים, פרשנות די מקובלת לדבר הזה, נצליח לעצור אותך. גם יגאל ידין שואל את השאלה, אבל אני חושב שהיא זועקת, ואילולא המצור והמצוק של הפרשנות לא היו הולכים למקום הזה, שהוא לחשוב שדוד ייחד ממלכה, אני רק צריך לסגור את סיפור המים, לחכות בסבלנות, ואתם כפרי בשל נופלים אליי. ובעצם התיאור בצורה הזאת הוא בדיוק הפוך, ואם אני אסכם אותו, אז אנחנו בעצם נמצאים פה, או רואים פה עם חלש, שעומד מול דוד, שאומנם בא עם מעט אנשים, ועוד לא ענינו על השאלה, למה אתה בא רק עם אנשיך, בינתיים זו שאלה, אבל עם בעצם קטן, שיושב פה הרבה שנים, והנה התאחדה הממלכה, ויש לה פתאום איזה לוח זמנים אחר, ובאים לטריטוריה שלנו, ואת החלקה הקטנה שלנו רוצים לחלוק אותה ולהפוך אותה להיות בירת ממלכת ישראל. לא מתאים לנו. בעצם הם אומרים, לא תבוא הנה, והם בעצם מתקסים עצה, ויומר, כישות, כהחלטה שלנו, כעם, הנה זו העמדה הרשמית שלנו, ואנחנו נלחם, ואתה תהיה לדיראון, גיבור על חלשים. זה בעצם האמירה שלהם. אנחנו נשים שם בעלי מומים ממש, שאולי מספרים את עומק הסיפור שלנו, ונראה אותך בעצם נלחם ומנצח, והנה, כבשת את ירושלים. אני רוצה לתמוך את הדברים באיזשהו סיור קטן, לא ארוך, אבל אני חושב שהם קשורים גם להתחקות אחר מעמדו של יבוס במשפחה. מי זה היבוס הזה? מה בעצם טיבו של העם הזה? הוא מעניין את העובדה שבסיפור לידתו הוא מתואר, ונראה שזה כרונולוגי, כי כתוב בספר בראשית, פרק י', וכנען ילד את צידון מכורו, ואת חת, ואת היבוסי, ואת האמורי, ואת הגרגשי. יש לו מקום טוב ברשימה הזאת, תמיד ברשימות האחרון, ואת היבוסי. תראו גם את המילה יבוס. איזה מילה נמצאת שם? תבוסה. נמצאת במקום הזה, ואני מבין, כנען הוא אבא, ויש חשובים ממנו, והוא בעצם הולך על המקום של החלש, אבל הוא מנצל את המקום הזה של החלש, ובעצם בא מכוחו. עומד המספר המקראי עכשיו ומסיט אותי, אומר, עזוב רגע את הסיפור, עכשיו אני, המספר המקראי, מדבר איתך, קורא ואומר, וואו, לאמור לא יבוא דוד הנה. במילים אחרות, הוא תקע את דוד, כי דוד לא יסיר עברים ופסחים בדרך לירושלים. חברים, כן.
מי אומר שדוד לא יסיר עברים ופסחים?
מי אומר שמה? לא הבנתי.
שהוא לא יסיר עברים ופסחים.
בוא נראה.
הוא עשה דברים כאלה לאמון, הוא עשה את זה למואב, הוא עשה את זה בהרבה מקומות אחרים.
אני תכף אגש. מה עשה דוד במקומות אחרים? זה יהיה ממש נושא, אי אפשר לדלג עליו, לראות אותו פתאום ככה נמצא באיזה ניואנסים דקים מוסריים, ומצד שני אתה אומר, לוקח את מואב, משקיב אותם וימדד שניים להמית ואחד להחיות, על מה אנחנו מדברים? השאלה מצוינת, ברשותכם אני דוחה אותה עוד מעט, אבל כמובן אי אפשר לדלג עליה, זה לא עומד בשום קנה מידה, ותכף אנחנו נגיע לשם, אבל בכל אופן שימו לב, אני שואל לרגע, וואו, זה מאוד מעניין, דוד, איך אתה עומד להגיב? בעצם אתה באת, הצעד הראשון שלך כריבון לאחד את הממלכה, אתה הולך יחד, שתי הממלכות, יהודה וישראל, הולכים ביחד לכבוש, לבוא ירושלים ולספר פה איזה סיפור מאוד משמעותי מבחינתך. צעד ראשון בלכונן את הממלכה, והנה אמרו לך, לא, אתה ניסית לעשות את זה בדרכי טוב, אבל אמרו לך לא, לאן ילך דוד? והנה הפסוק לא דוחה אותנו, הוא מיד מספר לנו לאן הוא הולך, עוד לפני שהוא תיאר לנו את המלחמה. וירקוד דוד, שימו לב המילה לכידה גם היא איזה תחכום כזה, אבל מה? את מצודת ציון. היא עיר דוד. איך שלא נבשל את הדבר הזה, עוד מעט אנחנו נבשל אותו ברצינות, אבל וילך המלך ירושלים, וירקוד את עיר ציון, היא עיר דוד, וכולנו יודעים, שיש מקום אחד שדוד לא הגיע אליו. והמקום הוא בעצם מקום מושבו שלא פחות מאשר ארוונה מלך היבוסים. שהוא יושב מן המילו, לא בביתה, לא לכיוון עיר דוד, אלא הוא יושב על הר הבית, על המקום הגבוה.
על המקום המשמעותי. וטיול קצר שלנו כדי לראות לאן מוביל הסיפור יראה שדוד אמנם תפס מקום, אבל הוא תפס את פאתי ירושלים, הוא לא בעצם הגיע לירושלים, ומדוע הוא לא מגיע לירושלים? כי אין הסכמה. אין הסכמה, אז אין לי מה ללכת קדימה. אני באתי לדבר ובאתי לקבל סיכורים, אמרו לא תבוא הנה, אז באמת לא תבוא הנה, ועוד מעט נבין טוב יותר מה בעצם עושה דוד, אבל בואו טיול קצר קצר שלנו עם הפסוקים. שימו לב, אם כן, אנחנו, אני רוצה שנקפוץ רגע אחד לפסוקים עם גורן הרב נאיבוסי, ובואו נראה מה קורה שם. אני מדבר על שמואל ב' בסופו, עוד רגע אחד אנחנו נפתח את הפסוקים. כן, אז אם כן, יש מגפה גדולה בתקופת דוד, אנחנו מדברים על 70 אלף הרוגים, קנה מידה שלא יהיה שואר, והנה בא מלאך ואומר לדוד להקים מזבח בגורן הרב נאיבוסי. מאוד מעניינת השאלה, למה דווקא בגורן הרב נאיבוסי לא מצאו מקום משלנו, דווקא המקום ההוא? גורן הרב נאיבוסי, ואז דוד בא, מתים לו בכל רגע אנשים. ועכשיו הוא רוצה להקריב קורבן בגורן הרב נאיבוסי. יכולנו לדבר על דוד שמה עושה? מבהיר לערבנה, הכי ברור שיש, בבקשה לזוז, אני פה עוסק בדיני נפשות, ואני מבקש ממך לא לעמוד בדרכי, אולי להפקיע את הבעלות שלו, ולעשות כל מיני פעולות שממחישות עד כמה, פה וילך דוד ירושלים מסוג אחר, וילך דוד גורן ערבנה היבוסי, ואתה לא תעמוד בדרכי. זה לא מה שקורה. אנחנו לפתע מגלים פה, וואו, בתוך ירושלים, בליבה, יושב מלך משבעת עממים. תקשיבו טוב למה ש... זה לא יאומן. הרי לא תחיה כל נשמה, כבר מזמן היינו שם, לא פחות מאשר עוד רגע יהיה כתוב, האיש הזה במעמד של מלך יושב בתוך תוכי ירושלים, ומה קורה ביניהם? וישקף ערבנה, הוא רואה את המלך, וישתחו למלך. ויאמר ערבנה, מדוע בא אדוני המלך? ויאמר, לקנות ממך את הגורן, ותייצר המגפה. אנחנו במצב קשה, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לקנות את הגורן. ויאמר ערבנה אל דוד, ייקח, ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו. תראו איזה נדיבות, ראה הבקר לעולם. הוא לא התבקש, הוא נותן את הבקר לעולם, והמוריגים, אוכלי הבקר לעצים. הכל נתן ערבנה המלך, הנה פה, שימו לב, ערבנה הוא מלך יבוז, הוא נתן למלך. ואנחנו לפתע מגלים, זה בהר הבית, המקום של הר הבית, ערבנה היבוסי, סליחה, בקשת מחילה. אנחנו בשמואל ב', פרק כ"ד, הפסוקים האחרונים. ויאמר ערבנה אל המלך, השם אלוהיך ירצך, קח את זה בבקשה. כאילו מה, אני לא אתן לך במצב הקשה שאתה נתון בו. ויאמר המלך אל ערבנה, לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא עלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויהי כן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50, ויהי בן שם מזבח, ויעתר אדוני ותייצר המגפה מעל ישראל. אז אנחנו מגלים לפתע שבלב ירושלים יש שני מלכים, לא פחות. יש מלך אחד שלנו, דוד, נמצא בעיר דוד, אבל בירושלים האמיתית יושב לא פחות מאשר מלך יבוס. ומה מתנהל ביניהם? אחווה גדולה, רגע קשה, אני אעזור לך ברגעים הקשים שלך, בבקשה, קח, אני איתך פה במקום הזה, יותר ממה שבקשת, קח את זה, תפתור את הבעיות שלך, לא, לא, אני רוצה לקנות. אני לא לוקח, בלי שתיתן לי, בלי הסכמה, כמובן הוא מתכתב עם הפרשייה של אברהם, אנחנו נהיה בסיפור הזה של אברהם. אני רוצה לפתוח עוד מקום אחד, מאוד משמעותי, מלכים א' פרק ח' פסוק א', תפתחו יחד איתי. מלכים א' פרק ח' פסוק א'. את הכל נתן ערבנה המלך, נכון? קראתי נכון? ערבנה המלך למלך, תכלי, ממש כתוב, מלך נתן למלך. עכשיו אני קורא בפרק ח' במלכים א', פסוק א', אז יקהל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי אבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד, עיר ציון. וואו, תראו איזה בהירות גדולה שאומרת, הארון נמצא איפה? בעיר דוד, בציון, הוא לא בירושלים. והנה יקהל שלמה את זקני ישראל וכולי אל המלך שלמה ירושלים להעלות את הארון מהמקום הקודם שלו, להעלות אותו לירושלים, אבל פה זה באמת ירושלים. ישאל השואל, מה זאת אומרת? הרי אמנם כתוב שדוד לחד את מצודת ציון, אבל כמה פסוקים אחרי זה כתוב שהוא יושב בירושלים. אז התשובה באיזה ריזולוציה אנחנו נמצאים בתוך הפסוקים. זאת אומרת, גם יהושע כשהוא בא ליריחו, אז כתוב שהוא היה ביריחו. אז כל אחד שואל פרשנים, רגע, אבל עוד לא כבש את יריחו. לא, הוא היה במתחן של יריחו, ובריזולוציה יותר מדויקת, הוא מחוץ ליריחו. אבל כשאתה מדבר בזום אין, בתוך הפסוקים, אז אתה אומר, הוא נמצא מחוץ לעיר, אבל באיזה תפיסה כוללת, ודאי שזה פעתי ירושלים, זה חלק מירושלים. והנה כאן, כשבעצם אומרים, העבירו מפה לפה, אז המקרא בוחר לא פחות. הארון עד היום, השכינה הייתה איפה? בעיר דוד, ועכשיו היא עוברת אל ירושלים. וכמו מחזיר אותנו לאחור ואומר, דוד באמת עצר ברגע שנמצאים פה היבוסים. כן, הוא הלך שלושה צעדים אחורה ואמר, אין לי אפשרות, כי אין פה הסכמה. עכשיו אנחנו באים בעצם לשאלה שלך, שאלה שהיא מתבקשת כאן בשני ענפים שלה. שאלה ששאלת, רגע, מה אנחנו פה עם מיקרוסקופ בתוך הפרשה הזאת? אנחנו כולנו מכירים את דוד הלוחם, והאיש הזה נלחם בכל המרחב המסופוטמי ויותר מכך, ועשה פה דברים שלא ישוערו, אז פה אנחנו הופכים אותו להיות באיזה, ככה, באיזה דקות מוסרית. איפה הדבר הזה היה בכל המלחמות האלה? זאת שאלה אחת שאני רוצה לשאול. אולי נשאל, נענה ונלך לאחר מכן לשאלה הנוספת. אז אינני זוכר האם לפני שנה זה היה או לפני שנתיים, בימי עיון, השיעור שנתתי היה הקוד המוסרי של דוד במלחמותיו, וזה היה הנושא של השיעור. ואני רוצה לפתוח פה פתח, זה כמובן, זה ללמוד את פרקי דוד, ואין סוף, כאילו זה, דוד הוא איש מלחמה כל כך הרבה, אז זה לפתוח את כל פרקי דוד ולראות את המלחמות, אבל אני כן רוצה לומר כמה דברים כתמונה כוללת. דוד מדבר עם כולם. קחו אותו בהשוואה לשאול, שאול לא ידבר עם אדם מחוץ לגבול ישראל, חוץ מפעם אחת עם הקני, ברגע שהוא הולך להשמיד עם, את המלכי, והוא אומר, וואו, זה מוגזם, אתם עשיתם חסד עם, כאילו, אתם ללא עוול בכפיכם, לא יכול להיות שאני ארוג אתכם כי אתם שכנים. זה ההזדמנות היחידה ששאול מדבר עם עם, חוץ מזה, הוא נלחם. ויח שאול, יש פסוקים שמתארים את המלחמות של שאול, אז אנחנו רואים, אם מי שרוצה לראות, תסתכלו בשמואל א', פרק י' ד', בסופו, פסוק מ"ז, ושאול לחד המלוכה על ישראל, וילחם סביב בכל אויביו. תראו איזה כותרת כללית, הוא נלחם בכל האויבים, במואב, ובבני עמון, ובאדום, ובמלכי צובע, ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשים. תראו איך מדברים פה על חמישה עמים, בפסוק אחד, הוא עיקה את כולם, והוא הרשיע את כולם. ואני שואל רגע את המספר המקראי, מה, כל המלחמות היו בדיוק אותו דבר? כאילו להגיד, מכה אחת וחמישה נמענים, כאילו, מה, לא כל פעם זה סיפור אחר? אז התשובה לא, זה לא כל פעם סיפור אחר, זה אותו סיפור. זה הטובים נגד הרעים. ובכל אשר יפנה הרשיע, זה רשע, זה רוע, והוא לא נכנס לדקויות, הוא לא מדבר איתם. שימו לב, אין שם של מלך גם, כי הוא לא מול המלך, זה עם. ונתת מה, כך חריפה, אין פה מסע ומתן. כך בשאול ובכל אשר יפנה ירשיע, אפשר לראות את זה פה בעוד נקודות עצמית בפרק הזה, אבל אני עובר ברשותכם לדוד ואומר כך, היקף המלחמות של דוד גדול מהיקף המלחמות של שאול, אבל אני אומר אמירה שאני מוכן לפרוע אותה, אבל זה לא המקום כרגע, שהקוד של דוד במלחמות, של כל מלחמותיו, הוא כל הזמן נמצא במצפן המוסרי. במילים אחרות, דוד נותן מכות, אבל הוא תמיד ידבר, ותמיד יהיה דיאלוג מוסרי נוקב, חזק, משמעותי, ולכן כל מלחמה תהיה שונה מחברתה לגמרי. ממש, אתה אומר, איתו הוא עושה משהו אחד, איתו עושה משהו אחר, עם השלישי משהו אחר. למה כל אחד זה סיפור? כי הם מבינים טוב מאוד. יש פה דיאלוג, והם מקבלים מכות על מה שהם אמורים לקבל מכות, והסיפור הזה הוא סיפור מדויק, הוא סיפור, הייתי אומר, של תקשורת, שיש בצידה גם דברים מאוד קשים, אבל של תקשורת. אני רוצה בכמה מילים להראות אולי כמה נקודות טופ בתוך הסיפור הזה, ולא אוכל יותר מכמה נקודות, כי אני רוצה להשלים את הפרשה, יש לנו עוד כמה מסוכות, הפסוקים, אחרי זה הייתי רוצה שנלמד ביחד את מדרש החכמים, שהלך עם הפסוקים האלה גם כברת דרך, ואם יישאר לנו אפילו זמן, אנחנו נציץ על דברי הימים, אבל זה כבר קצת תלוי בלוח הזמנים. אז אני חוזר לדוד ולמלחמותיו. אז מול גוליית, זה פלא, תקראו את הפסוקים, עומד דוד וגוליית במרחק קרוב מהם, וגוליית אדם עולה לו לראש, ואומר, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, תגידו אתם, השתגעתם הישראלים, איש ענק כמוני עם מגן הצינה שהולך לפניי, ובסוף שהולכים מישהו עם מקלות, כמו שרואה הולך לתת מכות לאיזה בעל חיים שתקף לו את העדר, תגידו אתם, השתגעתם, הכלב אנוכי הוא מקלל אותו באלוהיו. ומי שרוצה ייקח את המילים הקצרות של גוליית, יבין את הסיטואציה שבעצם גוליית ודוד עומדים כבר במרחק ראייה. אני תמיד אוהב לשאול את התלמידים כשלומדים את הפרשה הזאת, על מה חושב דוד כרגע שהוא עומד 15 מטר ממנו ומדברים, ועוד שנייה נקודת ההכרעה. אז יהיו הרבה תשובות, אבל תשובה אחת לא תהיה. והיא מה שקרה. דוד מקשיב לכל מילה שלו ועונה לו בנאום, אולי שלושה פסוקים, דבר דבור על אופניו. במילים אחרות, דוד עסוק בדבר אחד. אני מקשיב לך ואני אסביר לך, אתה בא אליו בחר ובחנית. אתה חושב שאני בא במקלות? אני לא בא אליך במקלות. המקל הזה בידיים שלי בעצם מספר פה סיפור אחר. אתה בא עם כוח להורדות ידיים, אני לא בא עם כוח. אני בא בשם אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. אתה עומד ומחרף פה עם וכולם שותקים, אז אני בא ואני להם לפה ואני להם לכוח לאלוהי מערכות. מערכות זה החיילים, זה הצבא שנערך למלחמה, ואני שליח שלהם, ולכן לא באתי עם איזה חרב, כי הסיפור הוא לא חרב מול חרב, אני בא עם סיפור אחר. וכך ממשיך דוד ואתה אומר, וואו, הוא הקשיב לכל מילה ברגעים שאדם אמור לחפש נקודות תורפה, אמור להיות במקום אחר לגמרי. אחיש מלך גת רואה בו מלאך, מלאך האלוהים אתה בעיניי. אתה מלאך ומאמין בו עד סוף חייו. גם כשמתברר לימים שהסיפור היה, הוא לא בגד ושאול, אבל אחיש ממשיך להיות בריאות אמת עם דוד עד סוף חייו. אפשר, יש קשר פתוח. ואם תרצו, מגת בא איתי הגיטי. איתי הגיטי הוא לוחם פלישתי שנמצא כמה פסוקים לפני שדוד מכה את מואב, היחד מתג ההמה, שם נמצא הסיפור הזה, המלחמה שלו בגת, הוא נלחם בגת, ובסוף או בהקשר או בהיבט של המלחמה עם גת, משם בא גוליית, משם המלחמה הזאת נזכרת, בא איתי הגיטי עם 600 לוחמים ואומרים לדוד, אנחנו איתך. אומר להם דוד, אומר את אבשלום, אל תבואו איתי, גם תראו מה זה, איזה נקיות, מה זה אל תבוא איתי? הם חיילים טובים, העם שלך עזב אותך, אתה בבעיה, יש לך 600 לוחמים, הם בצבא שלך, קח אותם, לא, לא. לא, אל תבוא איתי, כי אין לכם לעם לחזור. אם אני הסתבכתי, תחזרו לאבשלום, יהרגו אתכם, בגעתם. תחזרו לגת, אתם בפלישתים, אתם גם בוגדים, אל תבוא איתי. ואז איתי, יחד עם החיילים שלו, נשבע אמונים לדוד. מה זה? נשבע אמונים לדוד. חברים, במרד אבשלום דוד נלחם נלחם בבני עמון, מלחמת חורמה זה נראה. למדנו אותה, את המלחמה הזאת פה לפני, כבר לא זוכר, שנה או שנתיים, נלחם מלחמת חורמה. ובתום המלחמה, קצת אחרי, דוד נקלע לצרה מעת אחיו. בחברון פורץ המרד ודוד עוזב, ואחיו רודפים אחריו, והוא יחד עם הגוורדיה, עם עבדה ושריו בורח לעבר הירדן, אנשי עבר הירדן המקומיים תומכים בו, ומי יחד איתם? אמרנו איתי הגיטי הולך יחד איתו, ויחד איתם שובי בנחש, מבני המון. מה זה קשור? שובי בנחש. אומרים חזל, אני לא אומר כרגע פרשנות, אבל אומרים חזל זה חנון, שדוד יקע אותו לפני כן. אז איך הוא עוזר עכשיו לדוד? עד הרבה שישמח במפלתו. לא, ברגעים הקשים של דוד, החגורה שמבחוץ באה להציל אותו, זה לא יאומן. אבל להציל אותו על זה, זה כמו קצה קרחון לסיפור הרבה יותר גדול, שדוד הגון, דוד מדויק. דוד, אם הוא יכול לתת מכה חזקה, אז הוא ייתן הצד השני, או שיבין בדיוק על מה המכה, אבל אחרי המלחמה הזאת לא תהיה שנאה. אני רק מזכיר לכולנו, שנים רבות אחרי הסיפור של הגבעונים, ששאול היה בנקיות מבחינתו, בקנו קינתו לישראל ויהודה, והוא גרש את הגבעונים מהארץ, בקנו לישראל ויהודה. ושנים אחרי הם אומרים, נקמה. אנחנו רוצים את צאצאיו, לא פחות. אין מחילה. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו הסיפור הזה שכך מתייחסים לדוד, ובעומק שאול היה מלך, הוא היה חזק, הוא עשה פעולות חזקות שדרסו כמה אנשים בדרך, והדריסה הזאת באה היום שהם חזקים, והם עכשיו אומרים, בבקשה, אנחנו עכשיו תובעים. אצל דוד התנועה היא בדיוק הפוכה והיא רחבה. אני רוצה, אי אפשר לברוח ולא לומר דבר אחד. הדבר האחרון זה הסיפור עם מואב, כשדוד עושה שם משהו שהוא בקנה מידה של דורות, וכולם מביאים את הסיפור הזה, הנה, ראו עד כמה האיש הזה הוא... תסתכל מי ככה מתנהג. אז בבקשה, בואו נלך שלושה צעדים אחורה. ונראה את הסיפור, מי שלא זוכר אותו, אני אגיד אותו, אבל אגיד אותו בתמונה הרחבה שלו. דוד, זה לא פרק, זה סיפור. אני לא לומד אותו בפנים, כי זה תורה שבעל פה יותר, וזה לא הנושא, אבל כיוון שנשאלה השאלה, אז אני הולך גם למקום הזה. תראו, דוד, בבורחו מפני שאול, יש איתו 600 לוחמים ומשפחותיהם, בתקופה הזאת אולי 400 ומשפחותיהם, לא זוכר כרגע, אבל ומשפחותיהם, זאת אומרת, 1,500 אנשים יחד איתו בורחים. ברחו יחד איתו כי שאול רודף, ורודף על מנת להרוג, והם באים למלך מואב. ואנחנו יודעים, בפסוק שקראנו בפרק י' ד', ויח את מואב, אפילו ראשון, מואב במלחמה עם ישראל בתקופת שאול, והנה דוד בא למלך מואב עם 1,500 אנשים. עכשיו אני מתאר לעצמי איזה דיאלוג ביניהם, מה אתה עושה פה? אז ברור לגמרי, אין פה שתי אפשרויות. אותה פרשנות שהייתה, הבאש יבאיש בעמו ישראל, זאת אומרת, שם אצל הפלישתים, ובעצם, כן, יודעים כולם על הסכסוך. שאול רודף אחריו, זה סיפור ברור, והוא ברח מפני שאול. רגע, למה הוא רודף אחריך? אי אפשר להחביא. אני עומד להיות המלך הבא, יש איתו כבר אורים ותומים, ודוד כבר נמשך על ידי שמואל, ואני עומד להיות המלך הבא. ובתור המלך הבא של ישראל, אני עכשיו בא למלך מואב, ואומר לו, בוא תהיה לי מקלט מדיני. עכשיו אני מדמיין לעצמי איזה דיאלוג סמוי ביניהם, שואל אותו מלך מואב, תגיד לי, וכשאתה תהיה מלך, מה יהיה פה? מה הוא יענה לו? אין פה שתי אפשרויות. עכשיו הוא נמצא אצלו, הוא יגיד לו, יהיה פה סיפור אחר. אנחנו ניקח את כל הסיפור שלנו למקומות אחרים, לא למלחמה. ואז אומר דוד, אבל המלאך או בא אליו איש האלוהים ואומר לו, חזור לארץ יהודה. עכשיו הוא שואל את עצמו לקחת את משפחתי, לקחת את תוריי או לא לקחת את תוריי. ודוד מקבל החלטה, והיא מפורשת בכתובים. דוד מקבל החלטה, אני חוזר לארץ יהודה, עד אשר ידע מה יעשה לי אלוהים. עד אשר ידע מה יעשה לי אלוהים, זה אומר, עד שתתברר התמונה עם שאול, ואני אחזור להיות מלך, או יקרה משהו, אבל בתקופה הזאת של המלחמות, ויש רדיפות קשות מאוד, הוא אומר, מלך מואב, אני מבקש ממך, תשמור לי על אבא ואמא. וואו, רגע, אבל אנחנו אויבים. אבל זה יהיה אחרת. אתה רוצה לדעת כמה אני רציני? איזה ערובה יש לי לעובדה שאני רציני במה שעומד לקרות בינינו לבינכם? אבא ואמא, לא פחות. הסיפור של אבא ואמא, הוא נכנס פה לסיפור מדיני וכך חז"ל ראו אותו, הוא בעצם משהו שכמעט קשה לתאר. קחו מדינת אויב היום או איזה סיטואציה, אני לא רוצה לרדת לרזולוציה מדויקת, כל אחד זה ייקח אותו למקומות שאני לא רוצה להיות בהם, אבל לדמיין באיזשהו אופן מופשט, בעצם ללכת היום, לא יודע מה, לסוריה או למדינות כאלה, ולהגיד, אנחנו עומדים ללכת למקום אחר, אני הולך ואני אהיה מלך באיזשהו שלב, ובינתיים אומר מלך ישראל הבא למלך מואב, תשמור לי על אבא ואמא, אני רציני. והנה מה עושה האיש הזה? הורג את כולם. חמור. סליחה. אבל זה מה שאומר לו דוד. חמור. כאילו, איפה אתם נמצאים? הכותרת לפרק הזה זה פרק ח'. בפרק ח' אנחנו נמצאים אחרי שיש בשורה של דוד, שדוד יבנה את המקדש, בנו יבנה את המקדש, והוא יוצא למסע מלחמות, הראשונה זה מתג העמה ועושה איתם סוג כזה, ולמואב הוא אומר, אתם לא שייכים למשפחת העמים, אתם, זה מה שאני אומר לכם, ויש פה טקס חזק מאוד, אבל מיד אחרי זה אתם תראו מכות הרבה יותר רחוק, הרבה יותר רכות, ולא במקרה שלמה כבר יש לו שלום עם כולם, דוד הכין לו תשתית, שלמה באים עמים לשמוע את חוכמתו, זה לא צמח יש מאין, את כל התשתית למקום הזה,
תביא דוד. דיברתי הרבה יותר ממה שתכננתי, השעון כל הזמן מסתובב, אז אני ברשותכם מקווה שקצת עניתי, אבל זה כמובן פתיחה ולא חיתום, ואנחנו חוזרים בעצם אלינו, אל הסיפור של ירושלים. תחת הכותרת הזאת, דוד הולך אל ירושלים, ופה אני רוצה לשאול בצורה נוקבת את עצמנו. אנחנו מאמינים שירושלים היא בשורה לאנושות, נכון? ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, וגם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה ויתפללו אליך דרך הבית הזה. יפה. אני בא לומר, אילולי הקריאה הזאת שלא באנו אליה, באנו אליה, אני חושב שהפסוקים לוקחים אליה ועוד נמשיך בה, אבל אילולי הקריאה הזאת, ואנחנו נראה את כיבוש ירושלים בפשטות, באים לירושלים ואומרים לאנשי יבוס, חברים, צאו החוצה, אנחנו רוצים עיר בירה במקום הזה. אילו כך היה, למיטב הבנתי, ירושלים לא יכולה לשמש בתפקיד ההיסטורי שיש לה כעיר שמבשרת איזו אמירה לעולם, שבאה לחבר, שגם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה יש לו מקום, כי אתם בבעיה, אתם בסתירה פנימית, אתם יושבים על חורבותיו של עם אחר, על מה אתם מדברים? אתם רוצים, תקנו את העוולה ההיסטורית ונתחיל לדבר. ככה באמת יגידו אומות העולם, וכל דיבור הוא באוויר. את המקום הזה שאיתו אתם פונים לעולם, אתם גירשתם עם וישבתם על חורבותיו, ועד סוף כל הדורות, אם זה סיפור מכונן, עד סוף כל הדורות יעמדו אנשי יבוס עם השלט ההוא, שכבר בני בניהם יגידו ויגידו, חבר'ה, ירושלים, יש שריטה מעל הראש שלה, שריטה גדולה. תראו, אם היא לא מספרת סיפור של לגאול את העולם, אז אין בעיה. בסדר, אתם כמו כולם, יש לכם, כל עם מנהל את המקום הקיומי שלו ונלחם, ונלחם בשביל עצמו. אבל אם אתם בעצם מזמינים אותנו לאיזה מקום, אז בבקשה, יש פה תקלה, יש פה אבלה. טוב, אמרתי את זה קצת חזק מדי אולי, אבל אני באמת אומר את זה בהקשר של ירושלים, והעובדה שהיא במהותה מספרת את המקום של החיבורים האלה, והמקום של החיבורים, אם אתה עושה אותה רק, אתה עושה את החיבורים רק בתוך העם שלך, בסדר, אבל אם פתחת את העירייה, אז יש פה סיפור אחרת, אני חושב, קשה. צירוף של שני החלקים הללו בעצם מחזיר אותנו בחזרה אל דוד. הוא מחזיר אותנו למלך שלא רק פה, וכל מלחמותיו נמצאות במקום הזה, ודוד הולך לבנות עיר בירה, הוא מבין שהיא עומדת להיות בשורה לאנושות. אני רק מזכיר לכולם, עוד כמה פסוקים קורה בעיר הזה דבר הזוי. מי בונה לו את בית המלך? חירם מלך צור. נותן לו כסף, נותן לו אנשים, ואומר, תבנה את בית המלך. כמה פסוקים אחרי. מה קרה לך? כאילו, ממתי מדינה בונה? רק אם יש פה סיפור אחר, אתם משהו אחר. אין דבר כזה בתולדות עמים של בית ראש הממשלה, של מישהו בונה עם אחר. זה גם לא רלוונטי, רוצים תוצר כחול לבן. ואז דוד, וידע דוד כי הכינו השם למלוך על ישראל. דוד אומר, וואו, נופל לו הסימון כשהוא רואה את המשוב מהמרחב. שאול הלך בכוח, אין לו משוב כזה. שאול המרחב עושה בדיוק ההפך, כי זה שימוש בכוח. דוד, זה כוח, אבל כוח כל כך מכוון, ואיפה שאין כוח, אין כוח. ובירושלים אומר דוד, ויש לו החלטה אסטרטגית, את ירושלים אני הולך לא בכוח, אני לא דורס אותה, אני לא דוחף אותם, וזוהי החלטה אסטרטגית. אני רוצה ברשותכם, בעשר דקות שנשארו, ללכת לשני מחוזות. אחד זה הפסוקים, ואחד זה חז"ל, ממש יהיה קשה, אבל ננסה. אני חוזר יחד עם כולנו, שמואל ב', פרק ה', בואו נהיה בפסוק האחרון. אם כן, דוד הלך לאחור, קודם כל, ואז ויאמר דוד ביום ההוא. כל מכה יבוסי ויגע בצינור. שאלנו, דוד, למה לא אתה נלחם? אז התשובה, אני הלכתי אחורה ואני לא רוצה שמדינת ישראל, בדיוק זה המקום שאני לא רוצה אותו. אז אני עושה דבר שלא יאומן. אני אומר, מישהו שולח איזה קריאה לעולם, וכמו אומר, אנחנו חוזרים לפה, אבל לא בתור מדינה. לא הממלכה, לא הריבון יכול. אם רוצים איזה דוגמה והמחשה, אריק שרון היה שר בישראל ורצה את המאחזים, אני לא נכנס לשום השוואה ברמה הנקודתית, אבל רצה את המאחזים, אבל הוא לא יכול כמדינת ישראל, אומר, תעלו, תעלו, עשה איזה תנועה כזאת, הייתי אומר, משהו מעין זה, עם ההבדלים, אומר דוד, אנחנו הולכים,
ושימו לב למילים, כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ומסיקים, לא משבחים אותו כמו בדברי הימים, כי בדברי הימים אין את הסיפור שם, הוא במיקוד אחר. הגבורה של לחזור לירושלים, המיקוד המוסרי והמערכתי הזה מול אומות העולם לא נמצא בסיפור הזה, שם יש מכוונות אחרת. ופה הסיפור הזה נמצא, אז באמת דוד אומר, לא אני, ועכשיו אני חוזר אחורה, הוא בא עם אנשיו. שאלנו, מה זה אנשיו? כן, כן, עם אנשיו. אני בא פה, רוצה את ירושלים, אבל אני לא בא עם כוחי כמדינה בכוח, כי אני בדיוק לא רוצה את המקום של הכוח, ומישהו אחר יעשה את הדבר הזה. והמילה מכה יבוסי, יבוסי אגב זה לא יבוסי פרט בודד, את עם היבוסי. כל מי ש, כמו הייתי אומר, מכה זה גם מילה עדינה, יש מילים אחרות למלחמה קשה. כל מכה יבוסי, דבר ראשון, ויגע בצינור, זה גם מילה רכה שמתארת בעצם או מתייחסת למיוחדות של ירושלים. גם מי שבסיורים בירושלים מדברים בצורות שונות על העובדה שהמים הם מחוץ לעיר. ויגע בצינור, הנגיעה הזאת היא כמו באה לספר סיפור, ואנחנו נמצאים פה בהתרחשות שהסיפור הוא מה הסיפור שלה. ירושלים מקבלת את מימיה מבחוץ. ולגעת בצינור זה כמו לומר ליבוסי, צאו מהקונחייה שלכם. העיר הזאת שאתם יושבים בה, זה לא תבוא הנה, ככה, עם הטריטוריה. הרי אין לכם משל עצמכם. את המים אתם מקבלים אותם מהפריפריה, כי העיר הזאת במהותה מספרת את מידת המלכות שאין לה מעצמה כלום, והיא באה לספר איזה סיפור גדול יותר, אז בבקשה מכם. והנגיעה במים, גם אם היא משרתת ברמה את המלחמה ואת הכניסה לעיר, היא גם מספרת פה סיפור נוסף. שנואי נפש דוד הם אנשים, קודם כל זה מקום, עם הרגישות המוסרית הזאת באמת מביאה אותו באופן מהותי, לא פשוט לו להיות חזק נגד החלש. יחד עם זאת, כל מי שרוצה להרוויח ולקבל בזכות החלש, דבר שלא ראוי, עברי ופיסח לא יבוא אל הבית, לא איזה נידוי של אוכלוסיית הנכים, זה לא הנושא. עברי ופיסח לא יבוא אל הבית מכוח היתו עברי ופיסחי. עברי ופסחי שבא מכוח זה לקבל איזה מעמד בשלטון, איזה מעמד בממלכה, מכוח העובדה הזאת לא יבוא אל הבית. והנה וישב דוד במצודה, היא כבר הופכת להיות חשובה והוא מסתפק במה שיש. ויקרא לעיר דוד, ואבן דוד סביב מן המילו, המילו זה התפר בין עיר דוד לבין ירושלים שנשארת לו בידיו, וביתה. וביתה, כמו אומר דוד, כונס את עצמו בעיר הקטנה, ואין לי עכשיו שאיפות טריטוריאליות להתפשט ולהגיע לכל ירושלים, אלא השארתי עצמי במעגל המצומצם, ואני שמח בו. בעצם עד סוף חייו דוד יהיה במקום הזה, עד שהרבנה בעצם יפנה ויקח אותנו לעוד מקום. בשבע דקות שנשארו אני רוצה שנעבור למדרש, תלכו לעמוד השני בדף, ואנחנו פה נעשה את הבלתי אפשרי, נקרא אותו בפנים. שימו לב.
אף אחד לא לקח על עצמו את מי שיקה.
בדברי הימים כתוב יואב, והוא קיבל כוח, אבל הספר הזה, מתוך הרגישות שלו, ומתוך המאפיינים של ירושלים, בצורה מכוונת, אמרתי, גזר את המשך המשפט, וגם לא רצה את יואב פה. לא רצו שיואב יהיה הסמל של ירושלים. יואב הוא יהיה הסמל של ירושלים בדברי הימים, שהיא בזווית של כותב מבית שני, שקדושת בית המקדש וגבורה יהודית, כל מיני ערכים בלי הדקויות שנמצאות כאן, יפה מאוד. חברים, רבי יהודה אומר.
אתה אומר שדוד באמת לא
עיקר, אלא
רק סותם
להם תמיים במשמעות? לא, כל מכה יבוסי זה אומר שזה קרה, רק לא מספרים, כי לא מעצימים את זה, ובפועל דוד אומר, חברים, אתם לא יכולים להשאיר אותנו בחוץ, אז אנחנו נכנסנו, אבל לא הגענו לסלון, לא הגענו למקומות החשובים, ישבנו בעיר התחתונה, שהיא פחות משמעותית, והר היה שמלך יבוס, ואנחנו בעצם אמרנו, קצת בכוח אנחנו פה, אבל זה לא מלחמת עולם. והר היה שמתפתחים מערכות יחסים מאוד טובות עם הבעל הבית שלהם, ואין פה איבה. ודוד בעצם נאמן לאמירה שלו, אני משאיר את הזכות שלכם. כל שאלה שתישאל היא תהיה על חשבון חז"ל, אז אני ממליץ בסוף השיעור לשאול שאלות, וחז"ל לא כדאי לאבד, כי בלי תורה שבעל פה, אנה אנו באים. רבי יהודה אומר, פרקי דרבי אליעזר, שלושה אבות כרתו ברית עם עמי הארץ ואלו הם, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם כרת ברית עם עמי הארץ, אמר לבני יבוס לקנות מהם את מערת המכפלה במכר טוב, בזהב ובכתב לאחוזת קבר עולם. מספרים, שימו לב, הסיפור של מערת המכפלה, מישהו הזכיר את הסיפור עם חברון, זה ודאי דומה, קשור לפה. וכי יבוסים היו, שואל המדרש, והלא חיתיים היו. למה אתה קורא להם יבוסים? לא, אלא אני קורא להם ככה, כי עיר יבוס נקראת יבוסים. אני כבר הולך קדימה. ולא קיבלו אנשים עליהם. בעצם חוזרים לסיפור של עפרון החיתי, ואברהם רוצה לקבור את מתו, ולא קיבלו אנשים עליהם. התחיל אברהם קורא ומשתחווה אליהם, שנאמר, וישתחו אברהם לפני עם הארץ. אמרו, אנו יודעים שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לך ולזרעך את כל הארצות האלה. קרות איתנו שבועה שאין ישראל יורשים את עיר יבוסים כי אם ברצונם. שימו לב, יש פה משהו מאוד מעניין. אומר אברהם, כשמתו מוטל לפניו, אני רוצה לקבור את מתי, אבל אני רוצה בכסף מלא ואני רוצה אחיזה, אחוזת קבר. אומרים לו, לא. הוא ינסה ומתחנן, אומרים, אין בעיות, אנחנו מסכימים, אבל בתנאי שתהיה פה ברית, ושבועה שאין ישראל יורשים את עיר יבוס כי אם ברצונם. זאת אומרת, אנחנו מוכנים, מה שנקרא חברון תמורת ירושלים. מסכימים? אנחנו ניתן לך את חברון, אבל ירושלים אתה לא תוכל לבוא, אלא אם כן תקבל רשות. בלי רשות לא תיכנס לירושלים. ואחר כך קנה מכפלה במחר זהב ובכתב עולם לאחוזת עולם, אחרי שהוא הבטיח, אני לירושלים, אנחנו נבוא בהסכמה. וישמע אברהם אל עפרון, מה עשו אנשי עפרון? שימו לב, לקחו את השבועה הזאת, עשו צלמי נחושת והעמידו אותם ברחוב העיר וכתבו עליהם שבועת אברהם. וואו, כאילו איזה שבועה הוא התחייב להם, והם לא פחות מאשר כתבו אותה על פסלים. וכשבאו ישראל רצו להיכנס בעיר היבוסי ולא יכולים מפני ברית אברהם. שימו לב, אומר המדרש, למה לא יכלו? לא כי אין כוח, כי אמרנו, הבטחנו, נשבענו, שאנחנו לא כובשים בכוח, רק אם נקבל רשות. שנאמר, ואת היבוסי יושבי הארץ לא הורישו בני ישראל. וכשמלך דוד ביקש להיכנס לעיר היבוסי ולא הניחו אותו, שנאמר, ויאמר לדוד לא תבוא הנה. והיו, עכשיו תראו איך המדרש אומר את עמדתו הכי ברור, והיו ישראל ככל הים. זאת אומרת, דוד הוא כבר ייחד את הממלכה, אין לו בעיה לכבוש את ירושלים בהליכה, ככל הים, אלא בכוח ושבועה וברית אברהם. ראה דוד וחזר לאחוריו. אומר דוד, אני לא כובש. איפה מביא המדרש תימוך לך שנאמר וישב דוד במצודה? אומר לנו משהו? נכון? דוד יושב במצודה, הלך דוד לאחוריו. ואין אתה יכול להיכנס בעיר היבוסי עד שהתיר כל הצלמים הללו שכתוב עליהם שבועת עוד ברית אברהם. שימו לב, יש פה משהו מפליא, כאילו אתה יכול אחרי מה תעשה? תסיר את הצלמים, שנאמר כי מסירך העברים והפסחים. לא היו נכנסים במקדש חס ושלום, אלא אלו הצלמים שעיניים להם ולא יראו, רגל ולא ילך, לא משנה, שנאמר שנואי נפש דוד. והיה דוד, שהיה דוד שונא לשמוע ולראות עבודה זרה, שנאמר על כן יאמרו איש, יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. אמר דוד לאנשיו, כל מי שיעלה בראשונה ויסיר את הצלמים הללו, שכתוב עליהם עוד ברית אברהם, יהיה לראש. עלה יואב בראשונה, והיא לראש, ואחר כך, אני קורא את הפסוקים האחרונים, ואחר כך קנה את עיר היבוסי לישראל במחר עולם ובכתב עולם לאחוזת עולם. מה עשה? לקח מכל שבט 50 שקלים, הרי כולם 600, ויתן דוד לערב. תראו, אני בשלושה רגעים אומר איזה תמונה. אברהם בספר בראשית רוצה לקנות. אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בקרבנו. הם מכבדים אותו מאוד. עפרון אומר, השדה נתתי לך, ואמרה, כך שדה כבר נתתי לך. הם מכבדים את אברהם מאוד. והם רוצים מבחינתם שאברהם יישאר רם ונישא. אברהם בכל חייו לא היה לו פיסת קרקע. הוא תמיד עובר, מתהלך בארץ, לזרעך אתן, לא הוא. והוא כבר נתפס בעיני כולם כמו כהן כזה רוחני שנמצא למעלה, והוא אבא של כולם, אב המון גויים. כולם רואים בו מישהו רלוונטי למרחב שלהם, ובאמת אין לו אחיזה. בסוף ימיו הוא עושה צעד ראשון לקרקע. הצעד הזה נתקל בבהלה. אתה נשיא אלוהים, כהן לא נוחל בארץ, אתה מורה מהם, מה אתה עומד לשחק איתנו במגרש יחד איתנו? ואברהם לא מוכן לקחת בלי הסכמה. הם אומרים, אנחנו ניתן לך בהסכמה, אבל בתנאי אחד. הם מפחדים, הם אומרים, אנחנו יודעים לאן זה הולך. אתה כבר מסתובב פה, והבשורה שלך, העם שלך יבוא לפה, ואתם תביאו את אלוהים לעולם ותגאלו את העולם, ואיפה אנחנו נהיה? אתם תוציאו אותנו החוצה. אתם תבואו, תכבשו, וכל הזה
הרם נהריים כמו המפות האלה שלפעמים מציירים אותה, אנחנו לא במפות שלכם.
אתה לא תיכנס לפה.
אני קפצתי, בפשוטו של מקרא הם אומרים נשיא אלוהים אתה בקרבנו, חכמים קוראים למיטב הבנתי את עומק התודעה שלהם ואומרים, בעצם הם אומרים לאבות, אנחנו מוכנים לתת לכם פה אחיזה, אבל בתנאי שכשאתם תהיו בימים הטובים שלכם, אתם לא תזרקו אותנו, אנחנו נהיה חלק מהסיפור. לא תבואו, אין לירושלים עוד בעולם, היא לא רלוונטית, לא תבואו לעיר הבירה שלכם, אלא בהסכמה שלנו, נפלא. ואז נשבענו, אומר אברהם, אני מתחייב, כי אברהם הוא אב המון, כי יש לו בשרה לכל העמים, הוא לא בא לאיזה שוביניזם לאומי, הוא בא באמת עם בשורה, זה דרכו של אברהם. אז זו נקודת המוצא, אבל אז אומר המדרש, הם עשו את הלא יאמן, הם לקחו את הדבר הגדול הזה, כתבו אותו על פסל. על פסל זה כמו לומר, יש לכם התחייבות גדולה, אמת גדולה, אבל על מה נימשתם אותו? על פסל ומסכה, על עבודה זרה שרואה כאן ועכשיו ולא רואה תמונה שלמה ולא מחויבת לשום תמונה שלמה. וכשבא כל הדורות כולם לא נכנסים לירושלים, כי את עיר הבירה לא נמצאים במקום של עיר בירה, כי עיר בירה זה להיכנס למשפחת העמים. עיר בירה זה להיות במגרש הגדול, ואין לנו יכולת להיות כל הדורות. עד שבא דוד, ובעצם מציע את ההצעה, יכול להיכנס בכוח רב, אבל אומר, יש פה שבועה של האבות. האבות הם היו, הם דיברו על העולם כולו, הם לא היו לאומיים עדיין. זה עוד לא, אז אני מחויב למקום הזה. ואז הם באים ואומרים, אתה מחויב? אין כניסה ליהודים. אומר המדרש, הסיפור של דוד, הוא הלך לאחוריו. הוא לוקח את מצודת ציון מצד אחד, ומצד שני, דוד בעצם אומר, חברים, אני לא כובש את ירושלים, אבל אני שובר את הפסילים. והמדרש אומר, מה שבעצם עשה דוד בחזרה לירושלים הוא רק שבר את התפיסה שאומרת לא תבוא הנה, כאילו לקחו את הזכות שישאלו אותנו, אז לא רוצים אתכם לפה. ואומר דוד, הסיפור פה גדול מכם, גדול מאיתנו, והפרשנות המדרש זה הדבר הכי מרגש במדרש, תקראו אותו אחרי זה בבית. המדרש הזה במילים אחרות אומר, את ירושלים קנה דוד, מתי? כשהוא קיבל מגורן הרב דייבוסי. וכשדוד היכה את העברים והפסחים, הכותרת במדרש, הוא שבר צלמים. זאת אומרת, הוא כמו אומר, עם ישראל חוזר אל הבירה שלו, נכנס לתקופתו של דוד, זה כמו המעבר משאול לדוד, לתקופה שאנחנו משחקים לא רק במגרש הלאומי הפרטי שלנו, אנחנו משחקים ויש לנו בשורה לעולם. דוד עושה את הצעד הזה ראשון, וההליכה לירושלים זה הצעד הראשון של הצעד הראשון בדרך הזאת, ודוד מחויב למקום הזה. הכניסה הראשונה לירושלים זה לומר לכולם, חברים, אנחנו משאירים אתכם פה, אנחנו נכבד אתכם, אבל גם אנחנו בתוך התמונה, כי הסיפור גדול מכם וגדול מאיתנו. והפסלים שכתוב עליהם, אין כניסה ליהודים, את זה אנחנו שברנו בשלב הראשון. והשלב השני זה קונה בהסכמה, והסיפור של קניית גורן הרב נאיבוסי זה השלב שבו עם ישראל באמת חוזר לירושלים. ברכת השם אליכם.